כל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך פירוש בעל שם טוב על פרשת השבוע, פרשת משפטים. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. חמור שונאך הוא חומר הגוף שנושא את הנשמה המשתוקקת לאלוקות ורוחניות. מה אם תראה שהגוף רובץ תחת מסעו, שמתעצל בעבודה שנתן לך השם יתברך, כלומר העבודה שיזדקך על ידי תורה ומצוות. והנה אפשר שבמצב זה יעלה הלבבך לחדול מעזוב לו, כלומר שלא תעזור לגוף לקיים את שליחותו, כי אם תתחיל בסיגופים לשבור את החומריות, אבל לא זו הדרך שבה ישכון אור התורה, לא לחדול ולעזוב את הגוף לגמרי, כי אם עזוב תעזוב אמו, יש לברר את הגוף ולזכחו ולא לשברו בסיגופים.
דמעות זולגות עכשיו מנהר לבן בלב, ואין מחסום לנפשי, ואת הדרך כותב הכל ברצון, עכשיו בלו להיבהר, ושכני אחריך נרוצה עד שנגאל.
See you.
עזור לי להיות כמו שהתכוונת שבראת אותי, עזור לי להיות כמו שרצית כשהלחנת אותי, מהכל אלמד, רק אל תלך איתי בדין, אני צריך רחמים, תהיה איתי עדין. שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי כף א' בשבט תשע"ה, 10 בפברואר 2015, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרת הראשית שעוסקת בבחירות, הבחירות כבר לא בין ביבי לבוז'י, או ביבי לציפי, אלא בין ביבי לנוני. נוני מוזס, האיש שמאחורי גופי התקשורת הגדולים במדינה. אתמול המאבק הפך לגלוי וחשף הרבה על מאחורי הקלעים של התקשורת ושל הפוליטיקה לציבור הרחב, שעד כה לא בדיוק ידע את זה. אולי שמע על זה, אבל פחות היה בקיא בפרטים, ואולי טוב שכך, זה חשוב, יש לעניין הזה השלכות גם לציבור הדתי והימני והחרדי, וטוב שהשקיפות הזאת מתחילה סוף סוף. נתחיל בבנימין נתניהו, שפרסם אתמול את הדברים הבאים, אם תרצו לראשונה, הוא אמר את השם המפורש, נוני מוזס, זה הסטטוס של ראש הממשלה. הגיע הזמן לשים את הדברים על השולחן, הגורם המרכזי שעומד מאחורי גל ההכפשות נגדי ונגד רעייתי, הוא נוני מוזס, המוציא לאור של העיתון ידיעות אחרונות ואתר האינטרנט ויינט. הוא אינו בוחל באמצעים כדי להפיל את שלטון הליכוד בראשותי, לסגור את העיתון ישראל היום ולהשיב את השליטה הדורסנית של ידיעות אחרונות בעיתונות הכתובה. בשבועות האחרונים ההתקפות נגדי כבר לא מופיעות פעם אחת ביום בשעות הבוקר כשעיתון ידיעות אחרונות מופץ, אלא הן מתפרסמות כמעט בכל שעה ולעיתים אפילו מדי חצי שעה באתר ויינט. שתי במות אלה יוזמות ומתזמנות, הכפשות מגוחכות, כוזבות ומגמתיות נגדי ונגד רעייתי, כחלק ממסע התקשורת להחלפת שלטון הליכוד בשלטון השמאל, ולהשתלטות מחדש של נוני מוזס על שוק התקשורת. ראש הממשלה כותב, מסע הכפשות הנרחב והמשורשר הזה, משתמש בין השאר בעובדים לשעבר המנסים להוציא כספים מהמדינה שלא כדין, וגם בכל מיני גורמים אינטרסנטיים אחרים. אינני טוען שכל הביקורת המושמעת נגדי מקורה בנוני מוזס. ישנם גורמים רבים בתקשורת אשר עושים את עבודתם נאמנה. הם מבקרים את השלטון בצורה עניינית גם אם נוקבת. אבל פה מדובר בדבר אחר לגמרי. איש עסקים, רב זרועות בתקשורת, מנהל מסע הכפשות שיטתי נגד ראש הממשלה המכהן כדי להחליף שלטון בישראל. וזה קורה למען אינטרס עסקי מובהק ורווח כספי אישי. אני מביא את הדברים לידיעת הציבור כדי להבהיר, הליכוד ואני לא נרתע מההכפשות האלה, נמשיך להיאבק נגד כל ההכפשות הזדוניות למען ביטחונה וסגסוגה של מדינת ישראל. איש לא יעצור בעדינו. וראש הממשלה מסיים את הסטטוס שלו במשפט הבא, זהו רק קצה הקרחון, ארחיב על כך בהמשך. זאת הייתה אכן רק ההתחלה, רק קצה הקרחון. מיד אחר כך עלה לשידור ברשת בית נחום ברנע, הפרשן הבכיר של ידיעות אחרונות, חתן פרס ישראל, כמעט אמרתי נובל, לא צריך להגזים, פרס ישראל, אבל העיתונאי אולי החשוב ביותר, אפשר לומר למניינם, אבל זה האיש עם שנהנה באמת מיוקרה רבה, והוא אמר בצורה ברורה, ראש הממשלה זקוק לאשפוז, ככה, הוא סובל מפרנויה, מבועל מעיתון, ממקלדת, ולכן הוא זקוק לאשפוז. אחר כך גם הבת של נוני מוזס הצטרפה למתקפה על נתניהו, כל זה כמובן רק הגביר את המאומה. הנה כמה דעות ופרשנויות על הרמת המסך הזאת בבחירות שלנו, כך כותב שימון ריקלין שהתמודד בפריימריז בבית היהודי. היום התחילה באמת מערכת הבחירות, כי סוף סוף נחשפה הסיבה למה אנחנו הולכים לבחירות. מאז שנות ה-90, נתניהו ראש הממשלה הראשון שמעז לקרוא תיגר על השיטה והשליטה שיצר כאן נוני מוזס, כאשר ראשי ממשלות ושרים פוחדים לעשות צעד נגדו מחשש שקבוצת ידיעות תתנקה להם. לכן הוקם העיתון ישראל היום. ומהרגע שהבין נתניהו שמרבית חברי הקואליציה שלו ממשיכים לעבוד אצל נוני בהעברת החוק נגד ישראל היום, הוא החליט ללכת לבחירות. אנשים מדברים פה על שמאל וימין, אבל האמת היא שעוד לא הגענו לשם, ובהתאמה לכך רמת השיח הירוד. קודם כל צריך להחליט מי שולט כאן, ראש ממשלה נבחר, לא משנה מאיזו מפלגה, או מול של עיתון שבאמצעות סחיטה ואיומים שולט כאן בפוליטיקאים כולם. לכן מערכת בחירות די סתמית הופכת, ממערכת בחירות די סתמית הופכת מערכת הבחירות הזו למאוד מאוד חשובה לדמוקרטיה הישראלית. תשימו לב איך בוז'י ולפיד קפצו מיד להגנת מוזס ותזכרו את זה כשאתם הולכים להצביע, כך כותב שמעון ריקלין. והדוקטור חיים שיין כותב בישראל היום את הדברים הבאים: לבולשביקים ברוסיה הסטליניסטית הייתה סיסמה מוכרת שאמרה הקה ביהודים והצל את רוסיה. הבולשביקים בתקשורת הישראלית אימצו סיסמה דומה: הקה בנתניהו ובימין והצל את מדינת ישראל. מאז תחילת מערכת הבחירות, העיתונים, ידיעות אחרונות והארץ פועלים כמעין תועמלנים מגויסים שכל מגמתם היא להפיל את שלטון הימין ולהביא לסגירת העיתון ישראל היום, עיתון שבתוך שנים ספורות הוציא מידם את המונופול על הידע ועל המידע בישראל וגרם להם הפסדים ניכרים. אזרחי ישראל בעטו בעוצמה רבה בכלי התקשורת שמבוקר עד ערב מוציאים את דיבת ישראל רעה, משכנעים בצדקת אויבים אכזריים ומשרים דיכאון קולקטיבי. עיתונים שיצרו אווירה אגומה, שאולי נתנה מוטיבציה לישראלים רבים להוציא דרכונים צרפתיים, ספרדים ופורטוגלים. מנחם בגין המנוח אמר שעיתון הארץ היה פרו המדינה עד 48. ובמכללות שבהם אני מלמד, כותב שיין, אפשר למצוא ערימות של עותקים של ידיעות אחרונות שמחולקים חינם ושסטודנטים לא מוכנים לקחת, סטודנטים נבונים שלא סובלים ממזוכיזם כרוני. אחרי שהסתיימה ההתמודדות באתר ויינט על התואר המסכן של המדינה, החלה תחרות חדשה שכותרתה צהוב ומקסים, ואזרחים התבקשו לספק סיפורי רכילות עסיסיים על משפחת נתניהו לדורותיה, ממחילות דמיון אפל, החלו לצוץ סיפורים הזויים שזכו לכותרות ענק. מבוקר עד ערב הציבור בישראל הולעת בנזיד עדשים אדמדם על מנת לקחת את הבחורה מנתניהו. מדינה שלמה במצח נחושה הוכנסה למתקן מחזור בקבוקים. בית ראש הממשלה הוצג כבית של פיסטוק, ואף בית מתוסכל היה אמור להיבנות בתקשורת כקברן הראשי של הימין הישראלי. מאמצי ההכפשה הכבירים לא הועילו. הישראלים נעלבו עד עמקי נשמתם מיחס ידיעות אחרונות לתבונתם. עם חכם ונבון שאלפי שנות גלות לימדו אותו להבחין בין עיקר לתפל, בין אמת לשקר, בין האשמות זדוניות לעקרונות יציבים, לא הלך שבי אחרי מסע הבדיות והטעיה מבית ידיעות אחרונות. כל פרשה שפורסמה בהבלטה הוסיפה עוד מנדטים לליכוד. ייתכן מאוד שאחרי הבחירות הליכוד יעניק את אות אביר בקבוקי הפלא למולים של ידיעות והארץ. ומשנסתתמו סיפורי הרכילות, הופנו מתחי הירי לעניין נסיעת ראש הממשלה לארצות הברית. אפילו הנשיא אובמה לא הצליח להבין מדוע העיתון ידיעות אחרונות כל כך נעלב בשבילו. כל מי שקרא והאזין לתקשורת הישראלית היה יכול לקבל את הרושם שארצות הברית עומדת להכריז מלחמה על ישראל, או לפחות לנתק את היחסים הדיפלומטיים איתה. העיתונים המיואשים והמתוסכלים יצאו מגדרם כשהתברר להם שרבים בישראל הפנימו שהנאום בקונגרס מבטא את אחריות נתניהו לעתיד אזרחי המדינה. מה לעשות שהפצצה האיראנית לא מתחשבת בקדנציות נשיאותיות בארצות הברית? שגריר ארצות הברית הודיע שאין משבר ביחסי ישראל וארצות הברית, וכל אזור בית ידיעות אחרונות התעטף באוויר חם שפרץ מתוך הבלון שהוא עלה לשמי המזרח התיכון. ושוב, שינוי כיוון ומטרה חדשה, והפעם העיתון ישראל היום. מי היה מאמין שיגיע היום שבו ידיעות אחרונות, שדיבר בזלזול מופגן על חינמון וביביטון, ישקיע כל כך הרבה אנרגיה ומשאבים במאבק בעיתון חסר השפעה לדעתו? אחת משתיים: אם העיתון חסר השפעה, מדוע מלחמה על סגירתו? ואם העיתון משפיע על דעת הקהל בישראל, הרי חשוב מאוד שלאותו קהל יהיה כלי ביטוי שנשלל ממנו במדינה שבה רוב התקשורת שמאלנית, כולל תחנת הרדיו הצבאית. האמת היא שהשמאל הישראלי מכיר רק בחופש הביטוי שלו עצמו, וידיעות מעוניין בדוחות הכספיים ולא בערכי היסוד של החברה הישראלית. ומסיים שיין את המאמר התוקפני שלו בישראל היום, כך: נראה שלעיתון הארץ יש חשבון פתוח עם ישראל היום. במשך שנים הודפס ישראל היום בבית דפוס של הארץ, והמשאב הכלכלי העיקרי של הארץ נגמר כי ישראל היום היה לעצמאי בהדפסת העיתון. המימון הזר לא הפריע לארץ כאשר הוא הופנה אליו, אבל עתה לפתע הוא החל להציק. כשאנשי עיתון הארץ מדברים על מקורות מימון זר, כדאי מאוד שיתלו צלב קרס מבין עיניהם, משפחת השותפים שלהם וקשריהם לשלטון הנאצים בגרמניה מוכרים וידועים. גם המקורות הכספיים של שותפים אחרים לוטים בערפל כבד. פתאום הארץ מתחסדים שיערב להם, ידיעות אחרונות והארץ לא לבד במערכה נגד נתניהו והימין, אליו הצטרפו בשמחה מופגנת נשיא ארצות הברית ברק אובמה, יהודים שמאלנים גלותיים מארצות הברית, אבו מאזן, אלי חמינאי ואיסמעיל הנייה, לכולם יש אינטרס משותף. ממשלת שמאל רופסת בישראל, על פי הלכי הרוח המטרה לא תושג, רוב גדול בקרב הישראלים כבר לא מוכנים להיות פריירים של חולמי חלומות שלום, טייקוני תקשורת ומגלומנים לרגע, כפי מה שנראה הימין ימשיך להנהיג את המדינה, והשמאל ימשיך בתוגת קינתו בגן השבילים המתפצלים, כך חיים שיין בישראל היום. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה, בהמשך, בשעה השנייה עוד נחזור למסך הזה שהוא רם, למה שנחשף פה, אבל אחרי הפרסומות נדבר על המלחמה, שוב, לא של בוז'י בנתניהו, אלא של ברק אובמה בנתניהו ערב הבחירות לכנסת.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
F3-578-5541 זה המספר לתגובותיכם באמצעות איגרת של ממש פאקס על מה שנאמר או ייאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. 7-24 עכשיו, קצת מספרים, נתונים שנוגעים לבחירות, לא לנבחרים אלא לבוחרים. 5.3 מיליון ישראלים יקראו בעוד חודש לגשת לקלפי ולממש את זכותם הדמוקרטית להצביע בבחירות. מאז הבחירות הקודמות גדל מספר בעלי זכות הבחירה ב4.5%, שהם 230 אלף נפש, ממש מהבחירות הקודמות, מלפני שנתיים. מנתונים שפרסמה אתמול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי 16% מבעלי זכות הבחירה הם צעירים בני 18-24, מה שקצת מסביר את ה... סגנון ואת הרמה של השיח של הפוליטיקאים, אפילו השפה שלהם, זה לא רק השיח, פונים מאוד לצעירים מאוד מאוד, בני 18-24, 30% הם, זאת אומרת, והם גם פנו לאלה שבכל הקדנציה, לאלה שהפכו עכשיו להיות בני 18-24, כלומר שהם היו בשנתיים האחרונות ממש בני 17 ובני 16, ב-30% הם בני 25-39, 31% הם בני 40-59, ו-23% הם בני 60-120. הנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא כוללים את בני ה-18 ומעלה שרשומים במרשם התושבים, אבל אינם בעלי זכות בחירה בגלל שהם לא אזרחי ישראל. בקבוצה הזאת נכללים בעיקר ערביי מזרח ירושלים והדרוזים ברמת הגולן, גם לא נכללים בהם ישראלים בני 18 ומעלה ששוהים בחול. מכל מקום, עוד נתון אחד אחרון, 80% מבעלי זכות הבחירה שמתגוררים בישראל הם יהודים, 15% הם ערבים מוסלמים, ערבים נוצרים ודרוזים, וחמישה אחרים הם חסרי דת, נוצרים לא ערבים ותושבים ללא סיווג דק, כלומר ביתם עולים שלא רשומים כיהודים. אלה, זה לא סקר, אלא אלה נתוני אמת. עכשיו לנתניהו ולאויב שלו בבחירות האלה, וזה ברק אובמה, למרות מחאות האמריקאים וכמובן השמאל, ראש הממשלה נחוש בדעתו ומודיע שיסה לנעום כמתוכנן בפני הקונגרס האמריקני, שם הוא יביר את עמדותיה של ישראל נוכח ההסכם ההולך ומתגבש בין איראן למעצמות, ואתמול הוא נשא נאום באוניברסיטת בר אילן, אפשר לקרוא לזה נאום בר אילן, והוא הכחיש את שלל הדיווחים והספקולציות. הוא אמר שהחובה הראשונה שלי היא לדאוג לביטחון ישראל, בשעה שישנם כאלו שעוסקים בפרוטוקול או בפוליטיקה. ההסכם שהולך ומתגבש עם איראן הוא רע, וכראש ממשלה חובתי לעשות הכל כדי למנוע הסכם מסוכן כזה. אני נחוש לנסוע לוושינגטון. נתניהו התייחס להשלכות שיש מכך ליחסי ישראל וארצות הברית, ואמר מיום הקמת המדינה ועד היום היו חילוקי דעות מהותיים בין ישראל לארצות הברית, והיחסים נשארו איתנים, כך יהיה גם הפעם. זה לא נושא פוליטי ולא מפלגתי, לא פה ולא שם, זה נושא קיומי, ואני מתייחס אליו במלוא האחריות, ובמקביל לנאום של נתניהו אתמול בבר אילן, התייחס נשיא ארצות הברית ברק אובמה גם הוא לנאום המתוכנן של נתניהו, שצפוי להתקיים בקונגרס שם אצלם. הוא דיבר מול מצלמות בבית הלבן, הוא אמר שלא מובן לו למה לפגוע בהסכם הגרעין עם איראן עכשיו, מה בוער לו, האפשרויות שפתוחות בפנינו אם לא נגיע להסכם הן צרות ולא יעילות. בתום פגישה שהוא ערך עם קנצלרית גרמניה, התייחס אובמה לעובדה שאין בכוונתו להיפגש עם נתניהו בביקור. הוא אמר, יש לנו מדיניות שאנחנו לא נפגשים עם מנהיגים שבועיים לפני בחירות בארצם. גם אם מרקל הייתה מבקשת להגיע שבועיים לפני בחירות, לא הייתי מקבל את פניה, ואני לא חושב שהיא הייתה מבקשת מלכתחילה. אובמה סיים ואמר, יחסי ארצות הברית וישראל לא נוגעים למפלגה מסוימת, אלו לא יחסים שבנויים לפי דמוקרטים העבודה או רפובליקנים ליכוד. הדרך שנשמור על זה היא באמצעות כך שנתרחק מפוליטיקה מפלגתית. זה לא עניין של מפלגה, דמוקרטים, רפובליקנים, רק שזה לא יהיה נתניהו, אם אפשר. אמריקאים ישמחו לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם כל מי שיבחר, רק לא נתניהו. עכשיו למישהו שהיה שם, היה בכנסת והיה בעשייה הפוליטית וגם בעשייה תורנית, ולצערנו זקוק לתפילות של כולנו, השר לשעבר הרב בני אלון, מאושפז במצב קשה מאוד בבית החולים, חלה הידרדרות במצבו הרפואי בגלל מחלה שממנה הוא סובל בשנים האחרונות. הוא במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים, ומשפחתו מבקשת מאיתנו להתפלל לרפואתו. אז זה מה שנעשה, נתפלל לרפואתו השלמה של בנימין בן רות, וגם נמשיך להתפלל לרפואתו השלמה של אורי שרגה בן פנינה, אורי אורבך, הרב בני אלון, לרפואה שלמה. לפני התיבה עכשיו יעבור מרדכי יצהר.
עזרתני וניחמתני, עזרתני וניחמתני.
סיימי אות לטובה וירו שונאי ויבושו, כי אתה השם עזרתני וניחמתני. מרדכי יצהר שר והלחין את השיר הזה, שאנחנו מתפללים לרפואת בנימין בן רות, הרב בני אלון, ואורי שרגה בן פנינה, השר אורי אורבך. עכשיו הפסקת פרסומות קצרה אחריה על הקמפיין של יהדות התורה, וגם על הפולמוסים בציונות הדתית, על זהותה של מפלגת הציונות הדתית.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 38 עכשיו, בואו נדבר רגע על הבית היהודי, כי מעניין שם, נמשכים הפולמוסים על זהותה של מפלגת הציונות הדתית. זה דבר טוב שיצא מהשריון המביך לאלי אוחנה, שסוף סוף, רגע לפני הבחירות, מתחילים לדבר רגע מה אנחנו ומי אנחנו בעצם. הרב אהרון עגל טל מפרסם את הדברים הבאים באתר כיפה, הוא כותב, הילד שקד מוערכת מאוד על היושר שהיא מגלה, החריצות והרצינות המתלווים לפעולותיה. במובן מסוים עושה רושם שהיא יכולה להוות דוגמה טובה לשליח או שליחת ציבור. אני מקדים את ההקדמה הזאת כדי שדבריי הבאים לא יתפסו כחפיות טובה, או כדי שההקשבה תהיה פנויה לעסוק בשאלות מהות שנתפסות לעתים כתגרנות או כחומר טוב לשיחות בישיבות, אבל לא כגורם מניע בחיים הפוליטיים. שקד מיועדת לדידו של בנט להיות השרה לביטחון פנים, ואין לי ספק שהיא תוכל לעשות זאת היטב, ושמשטרת ישראל תחת הנהגתה תהיה מקום קצת יותר ישר. העיסוק במשטרה הוא חשוב ביותר, והוא נוגע לחיי כל אזרח במדינה, אבל הוא מוביל אותנו לשאלת העומק. אני בוחן את הקמפיין של בנט, בסוגריים הוא כותב, ובכוונה אני לא מייחס זאת לכל מועמדי הבית היהודי, משום שהרושם הוא שיש כאן מופע של אדם אחד, ולא מצליח לפענח את הלוז שלו. לוז לא במובן של לוח זמנים, אולי גם, אבל במובן של עצם הלוז, של היסוד, של הבסיס. מה אתה בעצם מנסה לומר? האם העובדה שאתה חובש כיפה רלוונטית לעמידה שלך כמי שאינו מוכן להתנצל, כמי שעומד בתוקף כנגד שחרור מחבלים, או כמי שמוכן לעצור את הקייטנה שהם מבלים בה? האם עובדת היותנו בית יהודי היא המבטיחה שרק משורותינו תצא הנהגת ביטחון פנים הטובה ביותר? האם גדעון סער, למשל, או השר ישראל כץ, לא היו יכולים להביא תוצאות טובות אף הם? האם יש משמעויות להיותך אדם שומר מצוות לסוגיות הלאומיות הכלליות שלהן יש בתנועת הליכוד מייצגים רבים, כמו דני דנון, ציפי חוטובלי, זאב אלקין? למה שאמין שאתה יכול לעשות זאת טוב יותר? האם יש כאן משהו מהכוח הדתי-לאומי שאותו אתה מבקש לקבל מאיתנו, שמבטיח שאצלך זה יהיה שונה? מערכת הבחירות הזאת מאופיינת באופן בולט בכלום הגדול שלה. משחקי וידאו, חידודי לשון, מחליפים דיון רציני בשאלות של מהות. כמובן נוח הרבה יותר לעסוק בפרקטיקה הקרובה ולהפריח הבטחות, אבל כבוגר אריק שרון, כך כותב אהרון עגל טל, כשהיו חברינו מרקדים לפניו, אריק מלך ישראל, אני לא מוכן בשום אופן לשים את מבטחי באדם שטוען שבכוחו ובסגולתו האישית יש כדי לעמוד בעוז מול הגלים האדירים המאיימים לבלוע אותנו מבפנים או מבחוץ. אם לא קיימת מחויבות עמוקה ותפיסת עולם מסודרת שמבררת מה הפילוסופיה העומדת ביסודה של מפלגה, אני כופה על עצמי שלא לקחת אל הריאות את פעלולי ההסברה שמתיחים מולי השכם והערב. לבד מכך שהבית היהודי מחבר את החבר'ה הטובים מהסניף, הוא צריך להסביר במה מהותית הוא נבדל מהליכוד, למה נפתלי בנט של היום הוא לא תעתיק טוב של בנימין נתניהו מלפני שני עשורים. כך כותב הרב אהרון עגל טל. מנגד, אפשר לומר, שורת רבנים בציונות הדתית מתייצבת לצידו של בנט, ואומרת שהמפלגה מייצגת אותם, מהרב דרוקמן, דרך הרב צפניה דרורי מישיבת קריית שמונה והרב ויצמן מישיבת מעלות, כולם יוצאים לתקשורת המגזרית הדתית ואומרים להצביע לבית היהודי. זה מאוד מעניין, אפילו משעשע, כי בנט רצה קהל אחר לגמרי בתחילת הקמפיין. התבטאויות כאלה של רבנים עד אלי יוחנה היו גורמות לו לנזק. לפני כמה שבועות הוא היה מן הסתם תורח להסתיר אותם, כי הרי המפלגה היא של כולם, היא כולם אחים, היא לא סקטוריאלית, אבל אחרי פרשת אלי יוחנה הוא קודם כל צריך את המגזר, ולכן כל הקמפיין הופך להיות מגזרי. דיברנו על זה בימים האחרונים, והרבה רבנים מתבקשים לצאת החוצה לדבר פומבית בעד המפלגה, והם עושים את זה. מנגד עונים להם רבים, הנה שניים מאלה שעונים לרבנים שתומכים בבנט. נתחיל ברב אבנר פורט. הוא כותב כך: כחזית אחידה יוצאים רבנים חשובים להגנת הבית היהודי מפני כל מי שמעז לבקר, וכך מודגש שוב ושוב עד כמה בבית היהודי נאמנים לרבנים ומתייעצים איתם על כל צעד ושעל. יש מקום לדיון נרחב על הטענה הנ"ל, אבל בכל מכתבי הרבנים החשובים שליטה לא מצאתי התייחסות לתופעות מטרידות רבות שמעלות קושיות חזקות על הזהות הדתית של הבית היהודי. הנה כמה דוגמאות. א', העובדה שלראשונה מאז קום המדינה היה ויתור מרצון על הסטטוס קוו בנושא דת ומדינה עוד טרם הקמת הממשלה, דבר שנפל בהפתעה על חברי עשייה. האם הרבנים ידעו את זה? אישרו? 2. החיבוק החם שנתן בנט לקונסרבטיבים. הוא אמר, ציטוט, אני מוקיר מאוד ומעריך את התנועה שלכם. עלינו לייצר דיאלוג, לא מתוך התחושה שמישהו עליון על מישהו, אף אחד לא יותר טוב מהשני, אלא מתוך שותפות. כך אמר בנט לקונסרבטיבים בנאום, שהוא פרסם אותו אחר כך בדף הפייסבוק שלו, וזה הסעיף השני שמונה הרב אבנר פורט, מתוך רשימה של 10 מקרים שבהם צפצפו בבית היהודי על הרבנים. 3. הניסיון לבחור רב ראשי שנמצא בקצה הליברלי גם בציונות הדתית, תוך התעלמות מרצונו של הרב דרוקמן לקדם את בחירת הרב יעקב אריאל. 4. האימות הבלתי נגמר של בנט והרב בן דהן עם הרבנים הראשיים, למשל בניסיון לכפות עליהם מנכ״ל מארגון צוהר ובמקרים רבים נוספים. 5. הסרטונים של בנט שבהם מוצגים נשים בלבוש לא צנוע והשפה הנמוכה והזולה. אפשר להגיד, טוב, זה קטנוני, מה זה החיניוקיות הזאת, אבל לא. הרב אבנר פורט אומר, זה לא לפי ההלכה. האם זה קיבל את אישור הרבנים? מה הרבנים בציונות הדתית חושבים על הסרטונים האלה של בנט? 6. מיזם 929 שמהווה את פסגת חלומותיו של סגן השר אבי וורצמן, מיזם שיש בו ציורי תועבה, ביזוי שם השם, לעג בלתי פוסק על אבות האומה ועוד ועוד. אגב, אני חושב שאבי וורצמן מתחרט על 929 במתכונת הנוכחית שלו. פסגת חלומותיו הייתה להנגיש את התנ״ך לעם, לדתיים, לחילוניים. לא נראה לי שהוא חשב שזאת תהיה התוצאה. מכל מקום, 7, ברשימה של האם הרבנים בעד, ג'ינגל של המפלגה שבו שרה נערה שהשתתפה בתוכנית The Voice, שדומה שאין פוסק שמתיר להשתתף בה, ושעל כך היא הושעתה מהאולפנה שלה. זאת ועוד, בבית היהודי נלחמו בגולש שאלה לאינטרנט גרסה של השיר בביצוע ללא הזמרת. 8, אמירתו של השר אורבך, שהשם ישלח לו רפואה שלמה במהרה, הפוליטיקאים מספיק הרמומיים כדי שבסוף הרבנים יגידו מה שאנחנו רוצים שהם יגידו, הרי הרבנים לא פותחים כל בוקר ידיעות אחרונות ומחליטים על עמדתם. 9 ואחד לפני האחרון, פרשת אלי אוחנה או מה שהיא חשפה ביחס להעדפת המנדטים על פני העמדה הערכית, ו-10 הודעתו של ינון מגל כי עד שנכנס לבית היהודי הוא השתמש בסמים קלים. טוב, זה, הוא לא התייעץ עם הרבנים לפני שהוא היה בבית היהודי. מכל מקום, שואל פורט, האם כל אלו לא מהווים מספיק הרס חינוכי בשביל שהרבנים שליטה ימחו בחריפות נגדם? האם הדברים הנ"ל ועוד רבים אחרים לא חושפים באופן ברור את מגמותיו של בנט וממילא של הבית היהודי? אגב, הרב אבנר פורט הוא תושב היישוב גיטית, ובעבר הוא היה מתפקד של הבית היהודי. ועוד מאמר באותו רוח, תומר מורגנשטרן מפרסם מאמר ששמו מי נתן את ההוראה, והוא כותב כך: בימים האחרונים יצאו רבנים רבים להגנת מפלגת הבית היהודי. טענה מרכזית אחת בפיהם, הבית היהודי מתייעצת עם רבנים. הרב דרוקמן כתב בזו הלשון: בענייני דת ומדינה נקבעו כל הדברים על ידי ועדת רבנים. סוף ציטוט. אבל לצערנו, מעבר לאמירה המעורפלת הזאת ולאמירות בוטות יותר, כמו האמירה שבבית היהודי לא מתייעצים עם רבנים, היא שקר גס, לא ניתנות תשובות ברורות לשאלות קשות. לדוגמה, הרב דרוקמן כותב, ציטוט: למרות שהיה בכנסת האחרונה מבול של חוקים בנושאי דת ומדינה, של ח"כים ממפלגות שונות שהיו נגד התורה, לא התקבל אף חוק נגד התורה, אף חוק סימן קריאה. לצערנו, הוא כותב, קשה לומר שהדברים הללו מדויקים. בכנסת האחרונה התקבלו 4 חוקים חדשים בנושאי דת ומדינה. ייתכן שניתן להתווכח על מידת טובתם או רעתם של החוקים, אבל לומר שהם לא התקבלו? נכון, הם טוענים שבצדק, טוענים הוא ובצדק, שהבית היהודי מנעו עשרות חוקים בנושא דת ומדינה, אולם עלייה וקוץ בה, את עצירת מבול החוקים על ידי הבית היהודי, המשיל תלמיד חכם במשל נאה, משל למי שפתח חור בסכר, ואחר כך, כאשר שטף המים מגיע, הוא רץ להביא דלעים על מנת לתפוס את המים שלא ישטפו את העיר. אחר כך בא האיש, פושט את כפיו ואומר, תראו אותי איך אני מתאמץ כל כך, ובזכותי ניצלה העיר משיטפון. אמרו לו אנשי העיר, לא מעוקצך ולא מדובשך, וכל כך למה? התשובה היא פשוטה: לראשונה מאז קום המדינה, הסכימה המפדל, או היורשת החוקית שלה, מפלגת הבית היהודי, לוותר באופן מודע על הסטטוס קוו, ותחתיו דרשה זכות וטו בנושאי דת ומדינה. ועכשיו עולה ומתבקשת השאלה הגדולה מכולם, שאלת השאלות, מי נתן את ההוראה? האם רבנים הסכימו מלכתחילה, או רק בדיעבד, לכניסה למצב הזה של ביטול הסטטוס קוו? וכאן הוא מסיים, אני רוצה למשול משל, שאומנם הוא פחות נאה מן המשל הקודם, אבל נכון לעניות דעתי, משל לבחור ישיבה, שלא עלינו נכנס לפאב או לכל מקום מפוקפק אחר, ומדי פעם הוא שולח מסרונים אל הרב שלו ושואל, כן, שוט אס-אמס, האם מותר לי לעשות כך? ומה נכון לעשות שהמצב הוא כך? האם שעת הדחק, בשעת הדחק שני? לאחר כמה שאלות, מבין הרב את העניין ועונה לו, עד שאתה שואלני מה לעשות שם, שאל אותי האם בכלל מותר לך להיכנס לשם. והנמשל ברור, המפלגה נכנסת לכל מיני מצבים, יוצרת סיטואציות פוליטיות שלא על פי דעת תורה, ואז ברגע האחרון היא מכנסת ועדת רבנים ושואלת מה לעשות במצב שנוצר. בניסוח שנון של בכיר בבית היהודי זה נשמע כך: הפוליטיקאים מספיק ארמומיים, שוב הוא מביא את הציטוט של אורבך, כדי שבסוף הרבנים יגידו מה שאנחנו רוצים שהם יגידו. קיצורו של דבר, אנא מכם רבותינו, אמרו לנו מי נתן את ההוראה לוותר על הסטטוס קוו ולהיכנס אל הפאב הזה, אל כל המצב הזה. וזה שיר לא מהפאב, ולצערנו גם לא מהכנסת, אלא ממחוזות אחרים של הציונות הדתית.
מלבבנו על אמונה למענה, לשוב לארץ, לארץ קודשנו, עיר בה דוד חנה. להתחיה מלבבנו שוב לארץ, לארץ קודשנו, עיר בה דוד חנה. להתחיה בלבבנו האמונה הנאמנה, לשוב לארץ, שהוא ייר לדוד חנה שם נעמוד לגורלנו אב המולך שם נחיה חיינו חיי הדת ממנו Avenu Aemuna Alemano Lashuv Reetz Reetz Kodosheinu Ir Na David Chana Elokeinu Mechidva Megila Uvelana Shama Laleli Agaleinu Shalosh Yamim Vashana
עד חיה בלבבינו עם ההמנון הזה. אנחנו חותמים את השעה הראשונה של התעוררות. את השעה השנייה נפתח בדבר התעוררות קצר במיוחד של הרבי מקוץ, כמו כל הדברים והרעיונות שלו. הערב יום פטירתו, עוד עניינים הכל, אחרי מהדורת החדשות הכי יהודית בעולם. וזה דבר ההתעוררות הקצרצר שלנו לבוקר זה, מתוך דברי רבי מנחם מנדל מורגנשטרן, השרף מקוצק, שהערב ימלאו 156 שנים לפטירתו, וכך הוא אומר על פרשת השבוע, פרשת משפטים. ואנשי קודש תהיון לי. הקדושה שלכם תהיה קדושה אנושית, קדושה של בני אדם, קרוצי חומר, ולא של מלאכים, כי מלאכים יש לו לקדוש ברוך הוא די ויותר.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שלוש, 5, 7, 8, 5, 5, 4, 1. זה המספר לתגובותיכם באמצעות איגרת של ממש פאקס על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. מוטי קופפר הוא הטכנאי. ופתחנו בדבר התעוררות של אדם שאני מניח שאם הייתי אומר רק את שמו, השם לא בדיוק מצלצל מוכר, רבי מנחם מנדל מורגנשטרן, אבל הכינוי מוכר גם מוכר, הרבי מקוצק, השרף מקוצק, הקוצקר, המייסד והאדמור הראשון של חסידות קוצק. הערב 156 שנים לפטירתו. הוא עמד בראש החסידות משנת 1827 ועד 1859. הוא נולד בגוראי בפולין, אבא שלו רבי יהודה לייבוש הלפרין. אגב, הוא שינה את שם המשפחה שלו בגלל כל מיני עניינים פרוצדורליים שם בפולין, אבל במקור זה היה הלפרין, הפך למורגנשטרן. אביו היה בכלל מתנגד, שייך לעולם הליטאי, למרות שהסבא שלו, אבי אמו, היה תלמידו של הבעל שם טוב, אבל האב היה מתנגד, וכאשר בנו הצעיר מנחם מנדל הלך ללמוד אצל החוזה מלובלין בגיל 15, האב ניסה למנוע את זה ממנו. אחרי הלימודים בלובלין הוא הלך ללמוד בפשיסחה אצל היהודי הקדוש, ואחרי פטירת רבו הוא המשיך ללמוד אצל ממלא מקומו, אצל רבי שמחה בוני מפשיסחה, והפך להיות גדול תלמידה. וכשהוא נפטר, רבי שמחה בוני מפשיסחה, כשרבי מנחם מנדל היה רק בן 40, הוא החל לשמש כאדמור חסידי, בהתחלה בעיירה תומשוב, ואחר כך בעיירה הקטנה קוצק שליד ורשה. והחיים בקוצק, זה בכלל פרק בפני עצמו, התנהלו בשיתופיות, כמו קומונה כזאת, קיבוץ בתוך עוני, מתוך שוויוניות, זה היה העיקרון. והתפיסה של הרבי מקוצק הייתה מאוד טוטלית, מאוד קיצונית. הוא שנה את הבינוניות, הוא אמר, רק סוסים הולכים באמצע הרחוב, בני אדם הולכים בקצוות. הוא טבע מהחסידים שלו לדרוש את האמת באופן חסר פשרות, גם מתוך התנגשות עם החברה שמסביב. והגישה הזאת הייתה חריגה בקרב החסידים, כי רוב האדמורים דיברו יותר על אהבת ישראל, על שמחה, על עבודת השם מתוך חדווה, חמלה, מידת הרחמים. אבל רבי מנחם מנדל מקוצק שם דגש על התובעניות, על על המחוזות האלה. והוא גם הרבה, היה לא פשוט להיות תלמיד שלו, הוא ביקר את התלמידים שלו, ביקר גם את עצמו באופן מאוד נוקב וחריף. הוא קבע רף גבוה של תלמיד חכם בתורה כדי ללמוד בקוצק. זה לא סתם היה מכתמים כאלה כמו שמיד נטעם מהמשפטים המוצלחים, הקופירייטרים של הרבי מקוצק, אלא הרבה הרבה תורה שלו ושל תלמידיו. מי שלא העלה סברה במשך 3 ימים, הוצא מבית המדרש, זה היה הכלל. ובכלל, היו לו תקופות ארוכות שהוא התבודד והסתגר, ולא היה זמין לחסידים שלו. ומספרים שלפני פטירתו הוא ציווה מתלמידו, רבי יצחק מאיר אלתר מגור, החידושי ערים, לשרוף את כל הכתבים שלו. הדבר היחיד ששרד בכתב הוא, בכתב ידו, זה איזה מכתב קצר ולא משמעותי. אבל האמירות שלו המפורסמות לקטוע התלמידים שלו בספרים שונים, למרות שיש מחלוקת בין חוקרים וחסידים, האם בכלל נכתב ספר על ידו. יש גרסה אחת שהרבי מקוצק החזיק בדעה שלפיה רוב הלומדים עוסקים בשס רוב זמנם וקוראים בספרים אחרים בשבת אחרי הארוחה או תוך כדי לכתם לישון. הוא אמר, אני לא רוצה לכתוב ספר כזה של פנאי, של שינה. והגישה השנייה טוענת שרבי מנחם מנדל כתב במהלך השנים ספר שנקרא ספר האדם, שלא הכיל אלא דף אחד ובו התפיסה הרוחנית המיוחדת, והספר הזה נשרף במצוותו. לפני הפטירה שלו הוא אמר, ערב אני לכל מי שיעסוק בתורה. זה היה אחד מהמכתמים האחרונים שלו, ועוד מעט ניתן ממש את המשפט האחרון שמייחסים לו. אבל הנה כמה אמירות קצרות ונוקבות של הרבי מקוצק, שכאמור היה מאוד מפורסם באמירות שלו. אז ממש כמה וכמה משפטים כאלה. הפולט הנחה קלה שאינה יוצאת מעומק ליבו, הרי הוא חוטא בגניבת דעת. עוד אמירה, יש המהלכים ושבע תועבות בליבם ומחליקים על קרסם בכמה דפי גמרא. אמירה מפורסמת שלו, איכן מצוי אלוקים? סימן שאלה, התשובה, במקום שנותנים לו להיכנס. כלל זה יהיה נקוט בידך, מי שאינו רואה את המקום בכל מקום, אינו רואה הוא בשום מקום. אלוהי מסכה לא תעשה, אל תעשה מאלוקים מסכה. וואו, חתיכת אמירה. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. למה על לבביך? היו מונחים תדיר על הלב, כדי שבבוא רגע של כושר ייפתח הלב, ואז הדברים יוכלו לחדור מיד לתוכו. בדרך כלל הלב הוא סגור. העולם הזה של הכילאי, כלומר של הקמצן, הוא העולם הבא שלו, שהרי אינו נהנה מממונו אפילו כמלוא נימה. אם כן, היכן איפה העולם הזה שלו? אין לו עולם הזה, הוא פרוש לגמרי מהגשמיות, הוא לא נהנה משקל אחד שלו. המצטער פטור מן הסוכה, זה כלל ידוע, מסכת סוכה, ורבי מנחם מנדל מקוצק יבחן אותו כך, יהודי שמסוגל להרגיש בסוכה את הגשם, ועוד להצטער על כך, אינו ראוי לשבת בסוכה. עוד אמירה מעניינת של רבי מנחם מנדל מקוצק, גדול המלמד דרדקי מרבו, כלומר גדול הרבה, או אם תרצו הגננת בכיתה א', אפילו בגן חובה, היא גדולה יותר אפילו מהרב הכי גאון. למה? כי הרב מלמד דברים שהוא מפרשם כך, הוא בא אחר וסותר דבריו ומפרש אחרת, ואילו מי שמלמד את התינוקות א' ב', תורתו תורת אמת, שכן הכל מודים שא' היא א' וב' היא ב'. על העניין הזה אין מחלוקת. לא בשמיים היא. התורה אינה אצל אותם יהודים שחושבים שהגיעו עד שמי השמיים. אמירה נוקבת, באשר לתפילה, המתפלל היום מפני שהתפלל אתמול, רשע טוב הימנו. ועוד אחת על התפילה, אם אין תלית, מתעטפים בארבע כנפות הארץ ומתפללים. ועל התשובה הוא אמר, לו היו אומרים לי שלא אוכל לחזור בתשובה, הייתי תוכן רקיע ושמיים ושב. ועל המשפט הידוע, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, הוא אמר, די לו לאדם שיפתח בליבו פתח זעיר של תשובה, כחודו של מחט, אבל למה משתמשים דווקא בדימוי הזה של מחט? כי זה בתנאי שירגיש כאין דקירה בלב, כצריבה בבשר החי, ולא כמחט בבשר המת. במקום שיש סוד, יש גניבה. אם חייבים אנו להסתיר דבר ולשומרו בסוד, נמצא שאין לנו נוהגים כשורה, הוא אומר יש משהו בעיה, יש משהו בעייתי בהסתרת דברים. כל המידות כולם צריכות כוונה חוץ ממידה אחת. איזה מידה לא צריכה כוונה? ענווה, שכן ענווה שיש עמה כוונה, שוב אין שמה הבנה, אין שמה ענווה. אם אתה ענב בכוונה אז אתה לא ענב. גאווה, הימום. בעל גאווה, אף שמשפילים אותו מן השמיים עד דקה, נשאר בגאוותו. אז גאווה זה מום, זה ממש סוג של מחלה כרונית. דברים היוצאים מן הלב, נכנסים מן הלב, הוא אומר, אז גם, זאת אמירה מפורסמת, והוא אומר עליה, דברים היוצאים מן הלב, גם נכנסים אל הלב, גם אל הלב שממנו יצאו הדברים. המאמין במופתים, אומר את זה אדמור חסידי, אינו אלא שוטה, ומי שאינו מאמין שיוכלו להיעשות על ידי הצדיקים, אינו אלא אפיקורס. על האמת לנקר במוח כמו היתוש לטיטוס. כל הדברים שבעולם אפשר לחכותם חוץ מן האמת, שכן אמת מאוסה שוב אינה אמת. ואמירה מאוד מעניינת ומעוררת מחשבה, כשם שהנחה יכול לסבול שפרצופו של חברך אינו דומה לשלך, נכון? אתה יכול להכיל את זה. יש הרבה פרצופים ברחוב, לא כולם נראים אותו דבר, כך תסבול שדעותיו של חברך אינן דומות לדעותיך. ועל הפסוק שבו העם עומד במתן תורה, וינו ויעמדו מרחוק, הוא אומר, יכול להיות אדם, יכול אדם לראות, יכול הוא לנוע ולהזדעזע, ובכל זאת לעמוד מרחוק. על ארץ ישראל הוא אמר, יש המבקשים לישא לארץ ישראל כדי שלא יצטרכו לשאת בסבל גלגולי המחילות, בתחיית המתים, תמאני, אוהבים הם את גופם מאוד מאוד, שאף לסבל שלאחר המוות הם חוששים. אמירה ככה מאוד נוקבת, וטוב, אפשר עוד להמשיך ולהמשיך, אבל מה הייתה האמירה האחרונה שלו? אז הנה, כנראה שזה מה שהוא אמר היום, לפני 156 שנים, רגע לפני שנפטר, הוא אמר כך, בעצם אין המיטה ולא כלום, רק כמו שהולכים מחדר אל חדר ובוחרים בחדר היותר יפה.
באמצע האחרו מקוי מחו נעלה ונעלם ביונו ביונו לא ימצא האחרו כבו ידחו מולה יוילם ביונו ביונו to aho me koi me kho na le venelom ve yo no ve yo no lo yim to aho ki voide kho mo le yo hilom dorashti dorashti ki vose בכל ליבי, בכל ליבי, כנוסיכו ובצי יסי, נקרוסיכו לה רה 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 רום תרי רה 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 רום לקרוב בבוסי, מצוסיכו בכל ליבי, בכל ליבי, כנוסיכו ובצי יסי, נקרוסיכו לה רה 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 רום תרי רה 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 למוידום לקרוב בבוסי, מצוסיכו
נמצא כך שלמה כהן מתוך האלבום החדש, האמת שהוא כבר ישן אפשר לומר, השאר את המילים של רבי יהודה הלוי. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, אחריה נחזור למסך שהוסט, למלחמה שעלתה שלב, בעצם שנחשפה במלוא עוזה ערב הבחירות בין שניים, לא ביבי ובוז'י, אלא ביבי ונוני.
עכשיו איתכם, התעוררות. תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חי תמיד איתי.
עכשיו 8:25, בשעה הראשונה דיברנו על זה בהרחבה, אבל הנה עוד משהו על המסך שהוסט אתמול הבחירות רשמית, כבר לא בין ביבי לבוז'י, אלא בין ביבי לנוני, נוני מוזס, האיש שעומד מאחורי גופי התקשורת הגדולים במדינה. אתמול המאבק הפך לגלוי, חשף הרבה על מאחורי הקלעים של התקשורת ושל הפוליטיקה לציבור הרחב, שעד כל לא בדיוק היה בקי בפרטים, והדברים חשובים גם לציבור הדתי והימני והחרדי. אולי טוב שהשקיפות הזאת מתחילה סוף סוף. אתמול, ממש בשעה הזאת, קראנו את הסטטוס שפרסם בנימין נתניהו, שבו הוא מאשים את נוני מוזס, רק ממש את הפסקה הראשונה שוב, הגיע הזמן לשים את הדברים על השולחן. הגורם המרכזי שעומד מאחורי גל ההכפשות נגדי ונגד רעייתי הוא נוני מוזס, המול של ידיעות אחרונות ואתר ויינט. הוא לא בוחל באמצעים כדי להפיל את שלטון הליכוד בראשותי, לסגור את ישראל היום ולהשיב את השליטה הדורסנית של ידיעות אחרונות בעיתונות הכתובה. ועל זה כותב, על הדברים הללו כותב דרור הידר, לא מידיעות אלא מהצד השני בקרב, מישראל היום. הוא אומר, המשיכו לזלזל, להתעלם, לדברר עצמכם לדעת, לראיין את עצמכם, לבזות את הכבוד הלאומי ואת האינטליגנציה של הציבור, המשיכו ללעוג לכל המון ככל שקאי, הכל הזה צורם באוזניכם, לא בכדי. זה לא נתניהו, הוא כותב, הוא קולה ברק של כולנו. אתם בזים לכולנו, כי בדמיונכם גנבו לכם את המדינה, אבל היא מעולם לא הייתה שלכם. אבותיכם עשו משהו למענה, אבל מאז עברו מים רבים בירקון, והחברה הישראלית השתנתה לחלוטין. אתם שומעים? היא שונה כיום לגמרי ממה שסיפרו לכם בשיחות הסלון בשישי בערב. על מי אתם עובדים? צפו במהדורת החדשות וראו כיצד עבדה לכם הבושה. יש לכם טענות כלפי ישראל היום? לפני כן קישטו את עצמכם כמעט בכל תוכנית חדשות או אקטואליה מוקדשת, כמעט כל תוכנית כזאת מוקדשת לטענות הבזויות נגד חצי מהעם, והמחנה השמרני הימני מונה הרבה יותר מחצי. תפסתם מונופול על הדמוקרטיה? בדיחה. הפלורליזם שלכם הוא חד-ממדי, ומגיע עד לרגע שבו אתם מאותגרים בידי הצד השני. אתם פשוט לא מבינים מה פירוש לשמוע כל הזמן את היריב הפוליטי, לראות כיצד הוא שולט בכל שופרות הביטוי. זה מה שהרגשנו במשך שנים. עכשיו המציאות הזאת משתנה מאוד מאוד לאט. הרי לא תוותרו על המאחזים הבלתי חוקיים שלכם בערוצי הטלוויזיה החד-ממדיים מבחינה פוליטית, ולא על המאחזים שלכם בתחנות הרדיו. והנה מגיע נחום ברנע, ובפרץ של התרגשות תנינית, תוהה, מה האובססיה שיש לנתניהו עם ידיעות? חתן פרס ישראל להיתממות. רוצה דוגמה? יקירכם ליברמן מבקש את תיק הביטחון, שעה שלא ברור אם כלל יעבור את אחוז החסימה, אבל בוויינט מייצרים כותרת שקרית, כאילו מתקיים מרוץ בין המפקד המעולה ליברמן לבוגי יעלון על תיק הביטחון, והשטויות האלה מציפות אותנו מדי שעה. לא את נתניהו מבקשים ברנע וחבר מרעב בתקשורת להשפז, כפי שברנע אמר, אלא את כולנו, רוב החברה הישראלית שפעם אחר פעם אינה שואה לתכתיביה הפוליטיים והתרבותיים של הקט הזאת. אין תוכנית אקטואליה שבה לא הכרישו הדוברים את ההתגייסות המסיבית שלהם נגד האפשרות המבעיתה, המבהילה, המשתקת, שחלילה וחס נתניהו יזכה שוב בבחירות. מה פתאום? הם עוסקים רק בעיתונות. העיתונאים אינם חכמים יותר מהציבור. כולנו רואים את הקולות ומבינים מדוע קלה נכנסת לחופתה ומדוע נוח לחבורה מסוימת להסתוות מאחורי מעטי האובייקטיביות המשתה במסווה של דאגה לחלשים, וכפי שעמותות השמאל מסרבות להודות בפוליטיזציה של פעילותן, השיטה הידועה צריך לחשוף את כולם לשים על השולחן. ברנע, כיתר העיתונאים, לא משוחרר מאידיאולוגיה ומפוליטיזציה. פילוסופית הוא אינו יכול להשתחרר ממי שהוא, והוא אדם פוליטי ממש כאמנון אברמוביץ', שמכהן כפרשן על יחיד בחדשות המהפכה, וכמו רביב דרוקר שפרסם בזדון מסמך ראשוני עם האשמות חמורות כלפי ראש הממשלה, שממש אבל ממש לא הופיעו בטיוטה הסופית שהוא עברה לפרקליטות. האם תחקירן ראוי לשמו מפרסם טיוטה ראשונית, לא כתב תביעה אלא מסמך ראשוני לפני שהמבוקר השיב עליו? בשנת 99 חשף קלמן ליבסקינד בעיתון מקור ראשון את פרשת העמותות של אהוד ברק ומפלגת העבודה, שלא במפתיע נאלץ הליכוד לכנס מסיבת עיתונאים כדי לספר לתקשורת את הדברים, כי היום התקשורת סיקרה את האירוע והמיתה אותו מיד. האם התקשורת השקיעה כיום בפרשת העמותות של השמאל עשירית ממאמציה בפרשת הבקבוקים הגרעיניים? עזבו את העניין הפלילי, לא ראוי לחקור, לשאול, במקום זאת מביאים כעניין שווה את הבדיחה ששמע איתן קבל וטענותיו כלפי ישראל היום, מישהו קונה את כובד הראש המעושה שלכם בפרשה? איכן הקולות האמיצים בתקשורת שיקראו לראש הממשלה כן לנאום בקונגרס? כולם מיישרים קו נגדו, מסורת עתיקה בעמנו מלמדת שפיקוח נפש דוחה הכל, גם את כבודו של נשיא ארצות הברית. למען האמת, חשוב שנתניהו יגיע לקונגרס כדי לחשוף את אוזלת היד של מי שעומד בראש המעצמה החשובה בעולם, אבל שכח את תפקידו. נתניהו לא מתערב בפוליטיקה האמריקנית, הטענה השקרית הזאת נועדה להשתיקו, כדי לא להפריע לבית הלבן לסגור את עסקת החרפה עם האיראנים. לא הפוליטיקה האמריקנית מעניינת את נתניהו, אלא ביטחון ישראל, לכן יחפש כל סדק שאפשר להשתחל בידו כדי להשפיע, בוודאי כשמדובר בבמה היוקרתית בעולם. את זה אי אפשר לומר בכיוון ההפוך, ביחס להתערבות האמריקנית הקבועה מדי בחירות, וגם ביניהם לטובת השמאל. ראו למשל את פרשת העמותות שממוסמסת בכוונה ברוב אמצעי התקשורת. חכמינו לימדונו, מסיים דרור הידר, במקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב. על אחת כמה וכמה, במקום שיש חשש ודאי לעתידנו וביטחוננו, שאין חולקים כבוד לנשיא כושל על חשבון חיינו. ולא, היחסים עם ארצות הברית לא ינזקו. גם שם מבינים את ההבדל בין מדינת היהודים למנהיגה. נתניהו מוכן לשלם את המחיר, אל תדאגו לו. תודה לכל, הגענו למצב היסטורי שבו יהודי ארץ ישראל שווים לבריאותם, ולא מתכוונים לשתוק, גם אם תקשורת שלמה מתגייסת נגד המעשה הטבעי של הגנה על האינטרסים הכי בסיסיים שלנו, מתוך הנחה טיפשית שבכך תשפיע על תוצאות הבחירות. כך דרור הידר. טוב, עכשיו מהמלחמה בין ביבי לנוני לציונות הדתית, למכתב פתוח של דני דיין, מכתב שהוא כותב אל הציונות הדתית. בדרך כלל אני לא בדיוק מתחבר למכתבים שאומרים לדתיים להיות פתוחים יותר, כי הכוונה היא להוריד את הרמה ולהוריד את התורה לעם, לא להעלות את העם לתורה. אבל דני דיין אומר אולי משהו אחר, הוא אומר שיש יותר מדי התרכזות בתקציבים מגזרים ופחות מדי רצון להשפיע יהדות על כל עם ישראל, ולכן אולי אלו דברים שכן שווה להקשיב להם. אדם שלא חובש כיפה אבל מאוד קרוב לעולם הדתי, בעבר מנכ״ל מועצת יש"ע, הוא גם כידוע התמודד ולא קיבל מספיק קולות בפריימריז בבית היהודי. אז הנה קטע מהדברים שלו. אל אחי ואחיותיי בציונות הדתית, שלום וברכה. עם ישראל זקוק למהפכה חשובה לא פחות מקודמתה, מהפכת הקמת ההתנחלויות. והמהפכה היא החזרת הזהות היהודית ציונית לחברה הישראלית. לא החזרה בתשובה, הוא כותב, לא הפיכת השונה ממך לזהה לך, לא גיוס חברים למועדון הציוני דתי, אלא משהו קשה יותר, להדליק מחדש את הניצות שקבע אצל רבים כל כך בציבור הלא דתי, בגלל שנים של השכחה מכוונת. להחזיר את הערכים היהודיים והציוניים אל מערכת החינוך הממלכתית שרוקנה מהם כמעט לחלוטין. להצית את אהבת ישראל, ארץ ישראל, תרבות ישראל, מורשת ישראל. להחזיר את הגאווה הלאומית, את ההתרגשות מהדגל, מההמנון. להשיב את ההזדהות הטבעית עם כל מה שיהודי וציוני. זו מהפכה דחופה, חיונית, קריטית, כי אם נתמהמה עוד דור או שניים, אזי חלקים הולכים וגדלים בחברה לא יבינו למה אנחנו כאן ומדוע לא בברלין. וכמו מהפכת יהודה ושומרון, כלומר ההתנחלויות, גם זו מהפכה שרק אתם, בני הציונות הדתית, יכולים להיות המובילים שלה לטובת עם ישראל כולו. בתוקף הנסיבות חרשתי במשך חודש שלם את מעוזי הציונות הדתית, מאופקים עד לקריית ביאליק ומאופרה עד לגבעת שמואל. ולצערי נחלתי אכזבה, הוא לא הצליח בפריימריז. לא אהבתי את שראיתי, אדייק. גיליתי אנשים נהדרים, ערכיים, שפיותיהם ולבבותיהם שווים. פגשתי אנשים נטולי שטיקים ופוזה, אנשים שמחויבים לעשייה לטובת הכלל. פגשתי את המגזר הטוב שבמגזרי החברה הישראלית בקידוש. בקיצור, פגשתי אתכם, בני הציונות הדתית המקסימים. אבל אוסף האנשים המעולים שפגשתי מרכיבים מגזר שהפך בין ערובה לתקציביו הסקטוריאליים ולמחלוקות הפנימיות שלו. כולכם מבינים את ההכרח הדחוף במהפכה הערכית בחברה הישראלית, אבל כמגזר אתם אומרים בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, המהפכה צריכה לחכות. עכשיו אנחנו עוסקים בהורדת שכר הלימוד בישיבות ובאולפנות, באולפנות, ברמת החינוך של הילדים שלנו, במבנים חדשים לסניפי בני עקיבא, בהרכב המועצות הדתיות, וכמובן בהתקוטטות האינסופית בין חרדלים לבין ליברלים. האמור לאל הוא כמובן הכללה, וכמו כל הכללה, ההכללה חוטאת ליוצאים מן הכלל. יש בקרבכם פרויקטים חשובים של הקניית ערכים שמיועדים לציבור הכללי ללא פטרונות או התנשאות, הם לא מעטים, אבל אין בכוחכם לחולל מהפכה ללא העמדתם בראש סולם העדיפויות, ללא התגייסות טוטלית. אין מהפכות של דרך אגב. מצב העניינים הזה משתקף כמובן גם בהתנהלות הפוליטית. הבית היהודי נותר יותר מדי, בפרפרזה על דבריו של אברהם לינקולן, המפלגה של המגזר על ידי המגזר למען המגזר. ומכיוון שבמבטכם הקולקטיבי, המבט הקולקטיבי שלכם מופנה פנימה אל המגזר ולא החוצה אל החברה הישראלית, אין לכם צורך באחר, אלא אם הוא מאמץ לגמרי את הרגלי המגזר ואת צרכיו, החילוני או החילונית, נדרש או נדרשת לדבר על הישיבות שלנו ועל תנועות הנוער שלנו כדי להתקבל, וזו לא דוגמה פרי דמיוני. אני חושב שגם בכנסת הבאה לא תדרשו את תיק החינוך, אלא תסתפקו בסגן שר לענייני ילדיכם שלכם. גם בכנסת הבאה ועדת הכספים תועדף על פני ועדת החינוך, שבה עלו לחיין שוב תואם מצנע. משרד הדתות שוב יועדף על משרד התרבות, הלא כן? אז כותב דני דיין, אחי ואחיותיי בציונות הדתית, כתבתי את מכתבי זה אליכם ללא שמץ של כעס ותרעומת ובהרבה אהבה והערכה. לולא ידעתי שאתם ורק אתם מסוגלים, לא הייתי תורח למען עם ישראל, לא הייתי תורח נקודה, למען עם ישראל הביטו בתמונה הרחבה, אחדו כוחות, מצאו בני ברית, קבלו אותם כמות שהם, שלבו איתם ידיים ועשו עוד מהפכה, מהפכה תודעתית בעם ישראל, כהמשך למהפכה ההתיישבותית בארץ ישראל. אני עם רבים אחרים מחכים לכם בצד הדרך, נכונים להצטרף, וזכרו נאמנים פיצי אוהב, על החתום דני דיין, מעלה שומרון, מתמודד שהפסיד בפריימריז לבית היהודי. מה זה הפסיד? לא קיבל מספיק קולות בשביל להיכנס למקום ריאלי. אגב, אני מסכים ומאוד לא מסכים עם כל המכתב, כלומר ודאי שלציונות הדתית יש הזדמנות היסטורית ויכולת השפעה על החברה הישראלית, על הזהות שלה, ולא רק בהתנחלויות, אלא אחרי ההצלחה האדירה ביישוב ארץ ישראל, לעבור הלאה, לעורר את הלב היהודי. אבל אני לא יודע אם זה כל כך סותר דאגה למוסדות המגזר, כלומר אם לא יהיו תקציבים, למרות שזה נשמע אולי לא יפה והרבה יותר נאצל לדבר על הרוח ועל הלב היהודי ועל השפעה וכולי וכולי וכולי, אבל אם לא יהיו תקציבים למוסדות הציונות הדתית, כן, לישיבות ולאולפנות, אז לא יהיה חינוך, ואם לא יהיה חינוך גם לא יהיה מי שיפיץ את הבשורה החוצה. אז אי אפשר לגמרי להתעלם מדאגה למוסדות הציונות הדתית, אבל בגדול הרעיון שלו שמדבר על הרוח הגדולה שצריכה לצאת החוצה ולא להתעסק פנימה בעניינים הסקטוריאליים ובמחלוקות הפנימיות, בגדול הרעיון הזה נכון. ואגב, הייתי מוסיף ואומר לדני דיין שהשותפים למהפכה הזאת של הציונות הדתית וההשפעה שלה על כלל החברה הישראלית שבאמת מחכה, זה לא לפיד, לא לפיד, לא המפלגה שלו, אלא הספרדים, המסורתיים, כן, השסניקים, החרדים. האחרון לעשות איתו מהפכה כזאת הוא לפיד. צריך את העולים של ליברמן, את המצביעים של כחלון, את המצביעים של שס, את המצביעים של אלי ישי, של יוני שטבון, את הליכודניקים, איתם צריכה להיות הברית, ואת זה קצת לא הבינו בבית היהודי. נכון, הייתה קונסטלציה פוליטית, לא הייתה ברירה, שרה נתניהו התנגדה להכנסת בנט לקואליציה, הכל טוב ויפה, אבל צריך לזכור שהברית האמיתית היא לא עם יאיר לפיד. נראה לי שהיום את זה כבר מבינים, אפילו אולי מיותר לומר את זה. אז הנה, סיימנו את התעוררות שלנו להיום, מיד אחרינו הפסקת פרסומות קצרה, אחרי הפינתו של הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם מחר, עוד 22 שעות, בוקר טוב.
כל חי תמיד איתי, כל חי.